כן, למדנו שיש פה רשימה של 9 דברים רוחניים שהופיעו במדבר, שהרי אין המן מדברים הטבעיים. כן, אומנם זה מזון, אבל זה לא מזון טבעי. והיישוב הוא מיוחד לדברים הטבעיים. כן, למשל, קראנו בהפטרה של חול המועד פסח, של שבת חול המועד פסח, שברגע שבני ישראל עברו את הירדן, וישבות המן ממחורת. כן, עברו אל היישוב. מה אתה אומר?
ברור לי שאלה. תופעה, שכינה, כהונה, מלכות, אני יכול להגיד שזה דבר רוחני? משכן זה דבר רוחני?
משכן זה סופר רוחני.
זה דבר מאוד פיזי.
זה דבר פיזי, אז מה? אז זה שהוא פיזי וחומרי, זה לא אומר שהוא לא רוחני. זהו, זה מה שאמר.
אבל במהותו הוא...
במהותו הוא רוחני.
מקומי, הוא גשמי.
לא, במהותו הוא לא גשמי. במהותו דווקא הוא רוחני. זה כמו שתגיד, האדם הוא במהותו עצמות ובשר. ממש לא. כן, למרות שיש לנו עצמות ובשר. כן. וכן הבאר הוא ברכה שאינה טבעית, להיות הבאר הולך עמהם בכל מקום. וכן הסלב לא היה זה בא בטבע, להיות נופל על מחניהם כדרך יומקו ודרך יומקו. ומפני שאין זה דבר טבעי כלל, לא היה זה ביישוב המיוחד לטבע, שאי אפשר שיעמדו יחד הדברים הטבעיים והדברים אשר אינם טבעיים, שאין מקום אחד מיוחד לשני דברים מחולקים, ולפיכך לא היו כל אלו מתנות ביישוב, שום מקום הטבעי. מעניין, מספרים על כמה גדולי ישראל, הגמרא מספרת, על כמה מהמוראים שהיו מקבלים את הסלב. הייתה להם ברכה כזאת, שהקדוש ברוך הוא היה שולח להם את הסלב. אפילו בתקופת המוראים, ומספרים שאגרא גם כן קיבל את הסלב. מי יודע. כן. כן, כלומר, דבר בלתי טבעי לא מתאים לעיר. העיר זה בשביל הטבע. היישוב, בשביל הטבע. כן, מצאנו ניסים בעיר. מה ההבדל? מה האופיים של הניסים האלה? הם קבועים. כל בוקר, מן. בסדר? באר, סלב, כל הזמן. כן, זאת אומרת, זה כאילו שהנס הוא טבע המקום. כן, נס וטבע זה אפילו זה אוקסימורון. אה? מה שאמרתי שיש נס יש נס ביישוב, אבל זה חריגה. כלומר, זה אופיו של הנס שהוא חריג. לעומת זה במדבר, זה השגרתי.
מה שאני הבנתי בתוך הדברים שמראה, שהעצם כל מה שקורה
היום
בעיר זה בעצם סוג של נס.
לא, ממש לא מה שאני אמרתי.
לכן אני לא
אסתדר לי. כן. השאלה הייתה אחרת. המהר"ל אמר שהבאר והמן והסלב הם במדבר ולא ביישוב. מדוע? כי המדבר הוא מיוחד לדברים הבלתי טבעיים, ואילו היישוב רק לדברים הטבעיים. בסדר? עד כאן דברי המהר"ל. שאלתו של מאור הייתה, הלא מצאנו שהיו ניסים גם בעיר. נכון? והתשובה היא שהניסים שבעיר מופיעים באופן חריג נקודתי, ומסתלקים מיד. לעומת זה במדבר, שהנס הוא הדבר הקבוע השגרתי. אז זה בדיוק הפוך ממה שהבנת. יפה ששאלת, כי צריך באמת אדם לברר. חופשה של חודש ימים. לא היה חודש, היה רק 29 יום. אנחנו עדיין בניסן. טוב. איפה אנחנו? וכל שכן, כאשר תבין, כי הם הפכים ביחד הדברים הטבעיים והדברים אשר אינם טבעיים. וכמו שמתנגד השכל לחומר, בעבור שזה שכלי וזה כולו חומרי, כך יתנגד הרוחני לגשמי, בעבור שהרוחניות הוא כולו צורה נבדלת בלבד, מופשטת מן החומר, והחומר אין בו צורה, לפיכך כאשר היישוב הוא מוכן לדברים הטבעיים הגשמיים, אין ראוי לדברים הנבדלים, ולכך היו ישראל מתעלים להיות עליונים על כל, ולהיות להם מעלה נבדלת במדבר דווקא, לפי שהוא מקום ראוי להתעלות אל מעלה הנבדלת. וזה שנאמר, מזאת עולה מן המדבר. כלומר שהמדבר גם גורם לעלייה. לכן יש גם נוסטלגיה אל המדבר, שאיפות אל המדבר וכדומה. כלומר, אנשים שיוצאים אל המדבר לא רק מחפשים איזה כיף תיירותי, מחפשים גם איזושהי חוויה, איזשהו מפגש, שמיוחד למקומות שבהם יד האדם לא נגע. כן.
אפשר
זה קושיה, לא הבנתי, זה קושיה? זה קושיה, זה שאלה חדשה.
לא, זה ניסיון להבין. לכאורה, אם זה דבר ניסי, אני לא יכול לאשש אותו, לראות אותו, לא משאיר עקבות היסטוריים אחריו, שום דבר. אז ההשערה הזאת של המן נועדה למה? להראות שהיה איזשהו נס אז.
למה משה נצטווה להשאיר צנצנת מן? זאת השאלה. התשובה, לענות על טענת עם ישראל שהם אינם יכולים לעבוד את השם כי הם טרודים בפרנסה. ואז אומרים להם, הנה, אם עובדים את השם כראוי, אין בעיה של פרנסה, המן בא. עבדו אותו כראוי, ועוד איך. יפה מאוד, במדבר עבדו מצוין. משה, אהרון, כולם עבדו יפה מאוד. אפילו פנחס עבד טוב. מפש לאחד, נו, מה אתה? לא נכנסו לארץ, בשביל פש לאחד. נו, אל תגזים. ירמיהו הנביא הרי הוציא את צנצנת המן והראה אותה לעמומה. זה לא עזר. בגלל שתמיד הנביאים זה לא עוזר מה שהם אומרים. נכון? טוב. דבר אחר. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, כן, זה המשך דברי המדרש. מדרש שמות רבה. דבר אחר. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה עתיד להעלות ישראל ממצרים בזכות מי שדיברתי עמו בברית בין הבתרים, זה אברהם. ואין מדבר אלא דיבור שנאמר ומדברך נווה. ואמר רבי לוי, אמר הקדוש ברוך הוא, אז זאת אומרת, יש פה איזה מין משחק מילים, כן? בזכות מי שדיברתי איתו, אני מוציא ממצרים, לכן צריך ללכת אל המדבר. זה קצת משונה, שבשביל משחק מילים, מטרידים את משה לקחת את כל הצון, 40 שנה, דהר האלוהים, רק בשביל משחק מילים. כן? קצת משונה, לא? ואמר רבי לוי, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, סימן זה לך במדבר, לך, במדבר אתה מניחן, ובמדבר אתה עתיד לחזירן, שנאמר, לכן הנה אנוכי מפתיה והולכתיה המדבר. עד כאן דברי המדרש. שוב אנחנו צריכים לראות, קודם כל מה זאת אומרת שבגלל שמדבר זה מלשון דיבור וכדומה. קודם כל להבין שזה לא במקרה שמדבר זה מלשון דיבור. למרות שפשט המילה מדבר זה מקום הנהגה. כן? כמו ידבר עמים תחתנו. או דבר אחד לדור. הצון מונהג, הרועה מנהיג את הצון, הוא מדביר אותו, אבל להדביר או לדבר זה אותו הדבר, כי ההנהגה באה לידי הדיבור. המקום שבו הדיבור משוחרר, זה מקום שבו אין עיכובים. סליחה, היישוב מלא עיכובים לדיבור. כלומר, יש הרבה שיחות בעיר, נכון? מדברים כל הזמן. אבל דווקא השיחות האלה יוצרות מיסוך, הם ממסכים על פני הדיבור האמיתי. הדיבור רוצה לבוא לידי ביטוי, ולא נותנים לו. חסום. מה שאין כן במדבר, אין מי שמפריע. אז הדיבור מתפשט. כמו שהתופעה הפיזיקלית שיש, שהקול לא של האדם נשמע יותר בלילה מאשר ביום. יש קול לא של אדם, נשמע בלילה יותר מאשר ביום. למשל, אם מישהו יצעק, מישהו שכח לסגור את המים, נגיד ילד, משהו כזה, ישמעו אותו למרחוק בלילה, נכון? מה שאין כן ביום שלא כל כך שומעים. יש איזה סיבות פיזיקליות, קשור לקרינת השמש וכדומה. אבל זה גם אומר משהו בתחום המוסרי, זה אומר שכשבני אדם שותקים, אז הכל נשמע. אתה יודע? אז גם המדבר הוא בחינה כזאת, מקום שבו הדיבור יכול להופיע. עכשיו, אברהם אבינו הוא ראשית הדיבור. לכן נקרא אב המון. מה זה המון? זה הטון. המון זה הכל. הטון. טון. לא אלף קילו, אלא הכוונה, הצליל, האינטונציה. כן? כן. להבדיל מהמילה טון, שפירושה אלף קילוגרמים, שזה משהו אחר. עכשיו, אם כן, אברהם אבינו הוא אבי הטון. הוא נותן את הטון. לכן הוא אב המון. כל המון. ואפשר לומר, זה החידוש של אברהם אבינו, שהוא גילה את המשמעות של הדיבור.
מה? מה זה כל טון אני שומע? כל ועוד משהו בתוך הכל הזה?
כל המון, כן, כלומר, יש סוג של קול שהוא דיבור לא מבורר. ההמון עושה איזה רעש כזה, איזה רחש. כן, זה מלשון המייה, ההשתוקקות. כן, כלומר, פתאום אתה רואה איזה אלפי אנשים, אתה שומע כמין רעש, אבל אתה עוד לא יודע מה הולכים להגיד. כן, זה נקרא ההמון. כי משהו רוצה להתבטא, משהו משתוקק ליופיע. בדיוק. הוא בעצם האב של המון גויים, ההשתוקקות של האנושות, להוציא אל הפועל את הדיבור, את זה אברהם מנהל. בסדר? הוא אב המון. הוא האב של ההשתוקקות האנושית. הוא מעי המו עליו. המיה. נפש יהודי, הומיה. כן? זה בתקווה. כן. אז גם פה, המדבר תואם את אופיו של אברהם, זאת אומרת, הקדוש הוא מוציא את ישראל בזכות אברהם, כי ישראל הם אלה שמסוגלים להוציא אל הפועל את תרבות הדיבור שאברהם התחיל בה. לכן משה הולך אל המדבר, שהוא המקום שבו הדיבור מופיע, ולכן ראשית ההתגלות הייתה בסנה במדבר. זה מובן, כלומר, זה לא דברים מקרים, זה לא משחק מילים. המשחק מילים הוא רק סימפטום למשהו מהותי. כן, בבקשה, אדוני.
אנשים
מה ההבדל בין מדבר לעיר? המדבר, העיר זה המקום שבו האדם הוא האדון. והמדבר זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא האדון. ההבדל. נגיד, אתה נגיד בא עם רעיון מאוד יפה, יש לך נגיד זה רעיון. ואתה רוצה להגשים אותו, אתה הולך לחפש במערכות של השלטון, של העירייה, של כל מיני דברים, כלים לעשות את זה. פתאום אתה צריך למלא טופס, ולהגיע בשעות מסוימות, וכדומה. כלומר, משהו מעכב בעד הרעיון הגדול שלך. בסדר? מה שאין כן כשאתה נועם בראש ההר במדבר, הקשיבו, הקשיבו. אז זה יש לזה אופי יותר מהותי, למרות שזה פחות יעיל. אמת? טוב. אגב, יש אחד הדברים הטובים שקיימים במכון, למשל שלשיעור הזה יש מספיק ספרים. אז למשל, אם אתם רואים שיש בן אדם שהגיע ואין לו ספר, אז מה שעושים נותנים לו. נכון? אני חושב, זה צד אהבת רעים וזה. סתם דרך ארץ. טוב. אז אני ממשיך כאן. בערוב הזה. כן, עמוד צדיק וב, בעמודה הימנית, בפסקה השנייה, בשורה השביעית. בערוב הזה, כי ראוי שתהיה התחלת הגאולה במדבר, כי המדבר הוא מקום הדין. כאשר ידוע, שהוא מקום שממה. מה פירוש שהדין, זה ברור כי זה מקום שממה. הדין זה מה שהייתי אומר, אחת ההגדרות השורשיות של המושג דין, זה מניעה. מניעה. משהו שעוצר. המדבר עוצר. לא נותן לצמוח. לא נותן לגדול. זה מקום הדין. בסדר?
אסוציאטיבית, ואז לשלח את השעיר
המדברה, לשלוח את השעיר המדברה, הוא נוקח את כל עוונותם אל ארץ גזרה. כן, אז כל הדינים של העוונות נעצרים שם. ומפני זה, כאשר קראת הקדוש ברוך הוא ברית בין הבתרים, גזר עמו במידת הדין, וזה תדע, מין, תנור ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים. כן, זה מה שכתוב בברית בין הבתרים. ליתן הארץ לבניו במידת הדין. מה, אתם רואים שפה המהר"ל הולך לכיוון נוסף על מה שדיברנו. לפני כן דיברנו על הדיבור. הדיבור מופיע, כאן המהר"ל מסביר לנו שזה על רקע של מידת הדין. כי במידת הדין, אפשר לומר, זה יש אמת. ובחירת ישראל, וכל המהלך ההיסטורי שבא בעקבות הבחירה הזאת, לא יכול להיות משהו שאיננו צודק. הוא חייב להיות צודק, מבחינה מוסרית, אבסולוטית. ואז בעצם אומרים לך שהדין נותן כך. כן? כלומר, זה חצוב בסלע, בחירת ישראל. גם התורה מתחילה מלוחות. אחר כך זה יהיה כתוב על קלף. זה מתחיל מלוחות. לכך נאמר, היה דבר השם בן אברהם במחזה, והוא במידת הדין, כמו חזון ישעיהו וכמו חזות קשה וגדלי, שמזה למדו רבותינו זכרונם לברכה, כי כל חזון מידת הדין. כן, רואים את זה בחזון ישעיהו. חזון ישעיהו בן אמוץ, פרק א' בספר ישעיהו, זה הפרק הקשה ביותר כמעט שנכתב נגד עם ישראל, אי פעם. ויש שם יש הטענות של מידת הדין. חזון זה דבר קשה. וכל זה, אז לכן, היה דבר השם אל אברהם במחזה, למור, אני כן, סימן שזה מידת הדין. וכל זה כדי ליתן הארץ לאברהם בדין. אתם זוכרים שאחרי ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לאברהם שיהיה לו זרע, כתוב והאמין בשם, ויחשבה לו צדקה. מחלוקת רש"י ורמב"ן, נכון? מה זה ויחשבה לו צדקה? אני אתרחס כאן לפירוש של הרמב"ן. מה הרמב"ן אמר? ויחשבה אברהם, לא, לקדוש ברוך הוא, צדקה, שזה חסד שהקדוש ברוך הוא עושה עמו. ואם אנחנו, כלומר שאברהם לא הבין, או לא רצה לקבל, שהארץ מגיעה לא מצד מידת הדין, אלא רק מצד מידת החסד. וכל מה ש... אם אנחנו הולכים לפי הפירוש של הרמב"ן, כל הפסוקים שבאים אחרי זה, הם תגובה של הקדוש ברוך הוא לאברהם להסביר לו מדוע זה כן מגיע לו על פי מידת הדין. בסדר? עסקנו בזה בשיעורים על בראשית. כן.
השם בעצם בחר את אברהם,
אפשר
להגיד מהצד הזה?
יפה. אתה שואל, מה המשמעות של הבחירה? האם כשהקדוש ברוך הוא בוחר באברהם, זה חסד או זה דין? מה?
כן.
אם
אנחנו אומרים שאברהם נבחר בגלל המידות שלו, אז שיעלמו המידות, אם יעלמו המידות, אז...
אתה צודק, כלומר, אברהם נבחר לא בגלל צדקותו, ולא בגלל מידותיו הטובות, אלא בגלל הסגולה. עכשיו השאלה היא, האם הבחירה הסגולית זה חסד או שזה דין? זו שאלה חדשה. אני הבנתי לאן אתה חותר. לכן אני בכוונה היטיתי את זה לכיוון שלי. זאת אומרת, נכון, לא בגלל צדקתו של אברהם הוא נבחר, אבל בשביל מה כן? או למה כן? אז יש שתי אפשרויות. או להגיד שזה קפריזה. יש קפריזה אלוהית, בא לו ככה. הוא יכול היה לבחור במישהו אחר לגמרי. אבל הוא בחר באברהם. למה? מה, אתה שואל שאלות על הקדוש ברוך הוא? כן? ואז יוצא שיש פה משהו לא מוסרי בחסד הזה. כי אז באמת זה חסד. כי זה לא מגיע לו. חסד פירוש הדבר. לא מגיע לי, אבל אני מקבל בכל זאת. אז יש פה משהו שמעכב את המוסריות של ההנהגה האלוהית, אם אתה אומר שזה סתם ככה. אלא מה? מה שבעצם כאן מסביר המהר"ל, בחירת אברהם הייתה בדין. בדין לא מצד הדין הנמוך של האם יש לו זכויות או אין לו זכויות, אלא מצד טבע יצירתו. ואני אסביר כאן למה הכוונה. בחירה אלוהית שונה מבחירה אנושית במה? שהבחירה האנושית היא תמיד באיזשהו מקום ארביטררית. כלומר, זה נכון, אמרו לי תבחר בין שני הכוסות האלה. בחרתי בזה, אבל גם אחרי שבחרתי בזה, תמיד הרושם של האפשרות שהייתה לי לבחור בזה, עדיין קיים. לכן תמיד יש איזה מידה של שרירותיות, ארביטרארי הכוונה שרירותי, בכל בחירה אנושית. מה שאין כן, כשזה בחירה אלוהית, הבחירה האלוהית היא גם בחירה של הבורא. זאת בריאה. כלומר, הקדוש ברוך הוא בורא את אברהם, תואם למטרות שלו. מובן? ולכן זה מן הדין. זה משהו של הדין השורשי.
אז למה דווקא אותו בורא?
צריך לברוא מישהו. לא? כלומר, מישהו אחר לא נברא כמוהו.
אבל אתה מגיע
לזה עליה? לא, אז שאלת השאלה, אז למה דווקא הוא? אז בגלל שהוא היה עברי, כן? כלומר, לכן התורה סיפרה לנו כל השושלת האנושית עם האדם הראשון ועד אברהם. כדי שנדע שבתוך כל התרבות האנושית, הזהות אדם נשתמרה במשפחה העברית. וזה מה שכתוב, אתה הוא השם האלוהים אשר בחרת באברהם, ומדוע בחרת בו? בגלל שהוא היה עברי, אבל מבין כל העבריים מצאת את לבבו נאמן לפניך, לכן מתוכם בחרת בו.
להעדפה בעצם.
זה לא העדפה. זה כמו שתאמר, יש תאים בקרקע שהפכו לגזר וכאלה שנשארו אדמה. אז למה אתה בוחר את אותם התאים שהפכו לגזר? אתה יודע למה? כי הם הפכו לגזר. ומהאדמה אני לא יכול לעשות סלט. מובן? אז גם כן, בתוך התרבות האנושית, יש פוטנציאלית כל מיני אפשרויות. אבל המימוש של האפשרות של הזהות אדם, זה קרה בשושלת מסוימת. לכן היא נבחרת. מובן? תהיתי או לא? אבל? הדוגמה עם הגזר לא טובה. אז נגיד עם המקל.
לא, כי עם הגזר אתה רואה בתור מישהו חיצוני, אבל אתם אומרים את זה שזה הקדוש ברוך הוא, אז זה מי ששם את האדמה ומי ששם את המולקולות.
כן, אבל כל תא באדמה פוטנציאלית יכול להיות גזר. אבל למעשה, רק תא זה הפך להיות גזר.
אבל אתה מגישה שלך לתאים האלה, אתה לא יכול להשפיע עליה. הקדוש ברוך הוא כן משפיע. אנחנו רואים,
כשהוא
עושה את
התא
הזה, ככה
ותא הזה, ככה. התא, זו שאלה מעניינת מה שאתה אומר. האם אתה אומר, זו שאלה גדולה, לא פשוטה בכלל. האם הקדוש ברוך הוא זה שקובע מי מבין בני האדם בסופו של דבר יהיה ישראל, או לא? כן? תשובה, יש מושג שמופיע ברב קוק, הבחירה הכמוסה. כלומר, הבחירה הראשיתית שבראשית הבריאה הולכת ומסתתרת בתוך המהלכים הטבעיים. יוצא לפי זה שבאיזשהו מקום יש פה בחירה של הנברא. הוא בוחר. זה כמו שמצאנו שיש במדרשים חטא הארץ. אם כן, יש בחירה חופשית לאדמה. למרות שעכשיו היא כבר לא גלויה. בסדר? תהיתי? בסדר. אבל זה באמת שאלה גדולה מאוד, כי אני חושב שהרב קוק הוא אחד מהיחידים שעסק בשאלה הזאת של הבחירה הפנימית. שהיא בעצם יותר גדולה מהבחירה הגלויה. כשאני בוחר למשל אם לעשות כך או לעשות כך, זה בחירה הגלויה. והיא מאוד מצומצמת. לעומת הבחירה מה להיות, שהיא בחירה שורשית, שהיא הרבה יותר משמעותית.
והבחירה הכנוסה, שאלה מבחירה של הקדוש ברוך הוא של האדם?
שאלה יפה. אתה שואל האם הבחירה הכנוסה, שעליה מדבר הרב קוק, האם היא בחירה של הקדוש ברוך הוא או של האדם? תשובה, אני לא יודע. כי אני לא חושב שאפשר לדעת. כלומר, הבחירה של האדם היא נטף, נגזרת של הבחירה העליונה. אז בשורש השורשים זה אותו הדבר. כמו שאנחנו אומרים במזמור של יום שלישי. אני אמרתי אלוהים אתם. ובני העליון כולכם. כן.
אם אברהם נבחר בדין, אז למה לא כתוב כמו על נוח, שהיה צדיק בדורו?
לא, כי להיות... כן, כן, כן. כי אם אברהם היה נבחר בגלל צדקותו, זה היה דין קטן. זה לא הדין השורשי. כי ברגע שאדם, נגיד, הוא צדיק, באותה מידה הוא גם יכול היה להיות רשע. זאת אומרת, זה דבר נמוך לעומת המהות של, של הזהות העצמית של אברהם אבינו. אז זה נקרא, הוא נבחר בדין, אבל לא מצד המעשים, אלא מצד הזהות. כן, בדיוק. זה מה שאני רוצה להזכיר, שיש בשני מושגים של זכות ביהדות. יש הזכות של המעשים, ויש הזכות של הזהות. יש לי זכות בגלל שאני מה שאני. מובן? זה כמו שלמשל, אם יש תאונת דרכים, ומגיעים לבית החולים שני פצועים קשה. האחד אדם והשני קוף. ויש מערכת אחת בלבד כדי להציל את הנפגע. אז יצילו את האדם ולא יצילו את הקוף. למרות שהקוף הוא אחד כזה טוב שיציל יהודים בשואה, ואילו אותו אדם הוא אדם ממש רע, שעצם חייו זה מזיק לסביבה. אז אולי היינו אומרים שעדיף להציל את הקוף מאשר האדם, אבל אנחנו מוצאים את האדם בגלל שהוא אדם. מצד זה, זה הזכות של הזהות. כן.
אם נמשיך כמו המצב שהיה ב-30 שנה האחרונות, אז נגיע למצב כזה שיצילו את הקוף ולא את האדם.
אתה אומר שאנחנו היום במהלך תרבותי כזה, שבו אנחנו נוטים יותר להציל את הקוף מאשר את האדם. אז כנראה שיש נטייה לחזור אל השורשים.
בהחלט.
זה כמו שבמחת. יש, לא, בסדר, אני בעד, אני אומר שכמו שבמחת, יש החלק הדוקר, אבל יש גם הקוף של המחת, שהוא השורש, שדווקא הוא האוכל את החוט. אז חוזרים אל הקוף. קוף של המחת, זה החור הקטן, שדרכו משכילים את החוט, נקרא קוף. כן? קופה דמחתה. כן. אז זה יכול שזה הכוונה. כן. קוף בגימטריה מקום. הלאה. למה זה מצחיק?
כי העולם מצחיק, הצוחקים.
לא, לא, מה שאתה אומר כאן, מה שאתה אומר כאן הוא ציטוט של הגשש, שאיננו מוסמך כלל וכלל. זאת אומרת, שאתה שאומר שהעולם מצחיק, זה בכלל לא ברור. אני חושב שהמציאות היא בדיוק הפוכה. כן.
אני חושב שעקב זה שנבחרנו, נשמתנו כזאת רצינית, תודה להם, לא כולם, אבל יש כאלה שמגיעים לא אפס, כי ודאי אז הוא קיבל את הפופס, אבל לפחות 8 ימים פלוס, רובה מגיעים לחשיבה הנכונה.
יפה מאוד, יפה מאוד. יפה מאוד. טוב, אז אם כן, אנחנו ממשיכים. שמזה למדו רבותינו, זיכרונם לברכה, אני כאן בעמוד צדיק וב, בעמודה השמאלית, למעלה. שמזה למדו רבותינו זכרונם לברכה, כי כל חזון מידת הדין, וכל זה כדי ליתן הארץ לאברהם בדין, שאז יתקיים בוודאי, ולא יהיה הבטחה שיש לה שינוי, כאשר יגרום החטא. כן, שדבר שהוא על פי הצדקות זה לא דין, זה דינון. ולפיכך ציווה לו הקדוש ברוך הוא לגזור הבהמות לשתי גזרים, שמורה על הגזרה, שגוזר הדבר כך בדין, ולעבור בין הגזרים, לומר שבגזרת הדין נותן לו את הארץ. ומפני שנתן לו הארץ בגזרה, אבל יש קשר מהותי בין ישראל לבין ארץ ישראל, לכך רצה הקדוש ברוך הוא לקיים הגזרה, ויצא הגזרה לפועל, יצאת במקום הראוי לה, הוא מקום מידת הדין, כי הדין הראשון גורם, דיינו במדבר, ורבי לוי אמר, כי אז עד כאן זה ההסבר של החכם הראשון שמדבר במדרש. עכשיו הוא מסביר את רבי לוי.
כן.
מה? הוא מסביר שמידת הדין, שברית בין הבתרים זה מידת הדין. הוא מביא לזה כמה סממנים סגנוניים. למשל, במחזה. שמחזה זה מידת הדין. ושהוא אמר לו לגזור. גזרה זה מלשון מידת הדין. איך אדם? כן. פירוש. מפני כי משה, למשל, זה כמו שנגיד בהמה, היא אמורה להיות שלמה. אתה חותך אותה, זה משהו שכאילו גובר על הטבע שלה. הגזרה עליונה מן הטבע. פירוש, לא יודע, מבחינה אסתטית, לא יודע, לראות את הגזרים ככה, זה, לא יודעת כמה זה אסתטי לראות דבר כזה. כן, לעבור באמצע, זה כמו זה, זה לחשוב, מבחינה ציורית, כלומר, הדברים הם עוצמתיים מאוד. כן? אז או שהם משפילים מאוד, או שהם מיליונים מאוד. זה, צריך לראות את זה.
כן?
קורטי ברית, כן, היו עושים, כן, כן. לא, אדרבה, כלומר, זה מראה לך שקריטת ברית זה דבר שעושה רושם עז על הנפש. שאתה חותך, כן? אתה חותך את הטבע, אתה לוקח פרה, אתה חותך אותה לשניים. לא דבר מובן מאליו. כן. כן. פירוש. מפני, זה כמו ברית מילה. כן, ברית מילה זה מעשה שכולם שמחים, אבל הוא חזק, כן? יש בו דם, יש בו בכי של התינוק, יש בו... יש פה הרבה דברים מסביב שיוצרים איזה אפקט מן טראומטי, נכון? זה הטבעה בנפש. פירוש, מפני כי משה שהיה איש אלוהים, ראוי שיהיה מנהיג ישראל במדבר, שכבר אמרנו, כי הדברים האלוהיים שייך להם המדבר ביותר, וכמו שנתבר למעלה בהרטב. ולפיכך, עניין במדבר, שכל הנהגתו לישראל היה במדבר, ואף בסוף יחזרו לו במדבר, וכל זה שכל עניין אלוהי יותר ראוי במדבר. ואילו היה משה כמו שאר אדם, שהיה טבעי, היה שייך לו הנהגת היישוב. אבל משה, איש אלוהים, שייך לו המדבר בפרט. זה הפירוש השני. האמת היא זה כבר השלישי. כי הסברנו למה נהג במדבר שראה את ישראל שמתעלים מן המדבר. הפירוש השני, ביה שהוא צריך להוציא את ישראל בזכות מי שנגלה אליו הקדוש ברוך הוא ברית בין הבתרים, זה מידת הדין. הפירוש השלישי זה מצד מעלתו של משה. והפירוש הרביעי עכשיו, דבר אחר, למה במדבר, זה שוב במדרש שמות רבה, שעתיד להחריב כרכי הגויים, דכתיב, הנה אחרית גויים, מדבר, צייה וערבה. דבר אחר, וינהג הצון אחר המדבר, בשרו שישראל שנקראו צון, ימותו במדבר. עד כאן. וכן, יש לנו פה שני פירושים נוספים. כן, למה במדבר? או בגלל שאחרית הגויים חורבן, זה מה שהוא רצה ללמד את משה, או מצד שבשרו שישראל ימותו במדבר. תודה רבה. וחילה מכבודכם. טוב. ביאור זה. כי ראוי משה לעשות את הגויים שממה. כי הדבר הנבדל, מצד שהוא נבדל, יחריב את הדברים אשר הם גשמים. כמו שכתוב, מות נמות, כי אלוהים ראינו. מי אמר את זה?
מנוח לאשתו.
מנוח אמר לאשתו, כן? הוא אמר, מות נמות, כי אלוהים ראינו. כלומר, זה האינטואיציה הראשונה של האדם. אלוהים ראינו, זה מחריב. מה האינטואיציה השנייה של האדם? לו חפץ השם להמיתנו, לא הראינו את כל אלה. אבל הסברה הראשונית היא הביטול. הסברה השנייה זה הרחמים. כמו שלמשל בעקדת יצחק. כן? באופן טבעי, מובן מאליו, מה? הקדוש ברוך הוא נתן לך חיים, תן לו בחזרה, מה צריך להיות? מה, אתה שומר את זה בשבילך? לכן עקדת יצחק היא דבר המובן מאליו. והחידוש, אל תשלח ידך אל הנער. כלומר, אם אתה מוכן לתת את החיים, אז כדאי שתחיה. סימן שהחיים שלכם חשובים. כן? אבל זה הנקודה, זה אפשר להבין גם שהאסלאם שסובר שכל היחס האפשרי כלפי האלוהות זה ההכנעה, הוא עדיין חי באינטואיציה הראשונה. כן? ואילו מה שתורת משה גילתה זה מידת הרחמים. מעניין, בקוראן כל פרשה מתחילה במילים בסם אללה רחמן ורחים. כן? בשם האל הרחמן והרחום. אבל זה מאוד מוזר, כי מה הוא אומר שם אחר כך בפרקים שלו? את מידת הדין. אז איך הוא אומר את זה בשם האל הרחמן? הרב אשכנזי מסביר כך, בשם האל שהיהודים גילו לנו שהוא רחמן, אני בא לומר לכם את מידת הדין. כן. זאת אומרת, זה כאילו זה מין שריד של ידיעה קדומה. אז גם פה, כן, כי הדבר הנבדל מצד שהוא נבדל יחריב את הדברים אשר הם גשמים. כלומר, הבסיס הזה קיים. כמו שכתוב, מות נמות, כי אלוהים ראינו. ומזה תוכל להבין, כי הדברים הגשמיים נחרבים מן הדברים הנבדלים. וכאשר היה מעלת משה רבינו עליו השלום נבדל, נקרא איש אלוהים. והגויים, אין בהם דבר נבדל, והם עניין החומר. לכך נחרבו מן משה איש האלוהים. כן, נקרא מצרים. ומפני כך היה ראוי, הנהגתו במדבר, כי מפני שהוא מחריב הנמצאים הגשמיים, ראוי שיהיה הנהגתו במקום המתייחס אל החורבן והשממה. כן, זה מה ג'נוסייד ממש. זאת אומרת, שהדין אצל משה הוא דין מוחלט. למשל, כתוב שמי שנותן סתירה ליהודי, מה הדין שלו? גוי שנותן סתירה ליהודי, מה הדין שלו? חייב מיטה. הורגים אותו או לא?
לא.
לא הורגים אותו. אז למה אמרת חייב מיטה?
היה ראוי.
היה ראוי. עכשיו, מאיפה למדו שהיה ראוי? שנאמר, ויח את המצרי. עכשיו, מה, הוא הרג אותו ממש? אז איך ההלכה לומדת חצי? ההלכה אומרת, המקל או של ישראל חייב מיטה, אבל לא הורגים אותו. אבל לומדים את זה ממישהו שעשה את זה, שהרג. מה זה אומר? אצל משה זה ממש. כי משה חי בעולם שבו הכל מוחלט. ואנחנו חיים בעולם שבו הכל יחסי. כן.
אם אצל משה יש מידת הדין, אז למה אחרי החטאים של עם ישראל הוא ניסה...
אז זה בדיוק הניסיון של משה. שמשה צריך להבין, אחרי החטאים של עם ישראל, שמידת הדין מחייבת למחול להם. לא מצד הרחמים. כלומר, משה לא בא להתחנן לקדוש ברוך הוא, תעשה טובה, ג'סטה, תעבור על מידת הדין. ההפך. כן? עומק הדין מחייב שתמחל.
זה קשור לאותו דין שדיבר על אברהם אבינו, הדין ה...
כן, כן, בדיוק. זה מה שנקרא הדין השורשי. כלומר, יש שיקולים פנימיים עמוקים מאוד, שהם הם הדין, ולא הדין של ההתנהגות. על ההתנהגות, משה אומר, בסדר, הם יחטפו, אין בעיה. ביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, אומר הקדוש ברוך הוא שם, אבל זה הוא לא מוותר. כן? מה אתה אומר?
בגלל שהם
ישראל, בני אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, זה בדיוק ההבדל בין שורש סדום לשורש ישראל. שאברהם רצה להציל את סדום, ולא הבין שאת סדום אי אפשר להציל. ומשה צריך יודע להבחין בין שורש סדום לשורש ישראל. זה לא היה מובן מאליו, זה משה הציל את ישראל לא בגלל שהוא מסמפת אותם כי הוא גדל איתם בגן הילדים, כי הרי הוא לא גדל איתם. הוא דווקא למשה היו אופציות אחרות. וזה ההחלטה שדווקא ישראל ולא אומה אחרת, זאת החלטה מושכלת.
משה, אני זה? זה כבר מתחילת, מה שהוא התחיל, הוא ידע לאן זה הגע, סופו של דבר, הוא פה.
מה? אצל משה נעשו בירורים במהלך החיים. בהתחלה האם להיות נסיך במצרים, אחר כך מנהיג במדיין. מה? כן, כן, זה ברור. כן, יש אפילו מדרש כזה כתוב שויברח משה מפני פרעה, שהיה משה בורח מארץ לארץ וממדינה למדינה. זאת אומרת שמשה ביקר בכל העולם כולו לפי זה. היה באמריקה, היה קצת באפריקה, אוסטרליה וזה, יפן. משה עשה הרבה ביקורים. כן? אחר כך הוא החליט, כן, לא, בסדר, זה... ראו, ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, אמר לו כזה שהוא, כן. אז בואו נמשיך. כן.
אברהם, מידת הדין שהוא לא הייתה מבוררת אצלו פשוט.
נכון, זה בדיוק העניין.
רק מידת החסד.
אצל אברהם אבינו, הנטייה הטבעית היא החסד. הדין זה דבר שיש לאברהם רטייה ממנו. את זה הוא לומד מבנו יצחק. כן. דבר אחר, למה במדבר שעתיד, שעדים ישראל, כן, למות במדבר? פירוש כי ראוי שיהיה במדבר, כי לא היו יוצאי מצרים ראויים לבוא אל הארץ, כי ראוי שיהיו שני דורות לאלו שני דברים חדשים. וזהו, כאשר אלו שני דברים הם מחולקים, יציאת מצרים, דבר אחד, ונתינת הארץ, דבר שני, שהדבר הידוע, האחר אינו טבעי לגמרי, שהוציא אותם באותות ובמופתים, האחד אינו טבעי לגמרי, יש פה טעות דפוס כנראה, שהוציא אותם באותות ומופתים, והשני נתינת הארץ של שבע אומות, ומעלות מחולקות הם אלו שני מעלות, אין ראוי שיהיו לדור אחד. במה שהדברים שנתן להם, אז לפי זה יוצא שכל הסיפור של חטא המרגלים זה סתם איזה בלוף, באמת אי אפשר היה, מלכתחילה. במה שהדברים שנתן להם כשיצאו ממצרים הם מעלות רוחניות ונתינת הארץ כמנהגו של עולם. לכך ראוי לאלו שני מעלות שתי דורות מחולקים. אלא מה תגיד, ואם לא היו חוטאים, אז שאנו כלל, הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, צדיק מבטלה. טוב, עד כאן להיום, שלום, חודש טוב וברך.